עכשיו ברדיו על הגל. יאללה אריות, יאללה אריות, הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא. יאללה אריות עם רותם פופקו וחברים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק, והאמת הפרק האחרון כנראה, והיום גרסה ממש מיוחדת עם יחידה סופר מגניבה שמלא רוצים אותה בתקופה האחרונה ובכללי. אז בואי תציג את עצמך, מי את?
שלום לכולם, קודם כל מתרגשת שאני בתוכנית האחרונה שלך פופקו. אני נדין, אני מדריכה פה בכפר, מדריכה של יהודה א' צברים, שנה ראשונה, בת 24, במקור מנתניה, ומה שעשיתי בצבא הייתי מגב ניקית.
אז איך התכוננת לשירות במגב באמת?
איך התכוננתי? בגדול, לא יותר מדי, קצת ניסיתי להיכנס לכושר, אבל זה לא צלח כי זה היה קצת תקופת קורונה ונשארתי הרבה בבית. בגדול לא צריך להגיע יותר מדי בכושר, כי בתוך הטירונות כבר ממש מכינים אותך להכל ויש כל הזמן מדסים ואימונים, אז הגעתי הכי ככה באלן אלן.
צריך רמה של כושר את חושבת, אבל או אפשר לבוא גם בלי?
לדעתי אפשר לבוא גם בלי, אני חושבת שכן יכול לעזור אם אתה בא כבר עם כושר, כמו בחולה לוחמה, אבל לגמרי אפשר בלי ולהיכנס לזה תוך כדי.
ואיך התכוננת עוד? עשית מכינה או שנת שירות?
אני לא הייתי במכינה או שנת שירות, שבדיעבד אני מצטערת על זה שלא עשיתי את זה, אז ממליצה למי שכן, כי חברות שלי שעשו ממש נהנו ולקחו מזה הרבה דברים וזה הכין אותם יותר.
ומה היה הפקל שלך, אם אפשר לשאול? פקל, דרגה, נשק, הכל?
במגב אין יותר מדי פקלים, לי לא היה פקל, היו דברים בודדים שאני לא בדיוק זוכרת, אבל הדרגה שסיימתי את השירות זה סמר, שזה בעצם סמל ראשון.
איך היה לך במגב, כאילו לפני הכניסה לתפקיד פחת?
אני ממש באתי במוטיבציה גבוהה, ממש רציתי את זה, תמיד רציתי להיות לוחמת. ואז תוך ידע טירונות, אתה מבין עד כמה זה באמת רציני וכמה אתה אחראי על חיים של בני אדם, אז זה קצת מכניס אותך ליותר מוכנות ודריכות, וכן, אתה חושש קצת, כי יש עליך המון על הכתפיים.
מה ההבדל בין מגב, בין הטירונות במגב לטירונות של שאר היחידות בצבא והשירות בכללי?
מגב זה נחשב טירונות 0-5, שזה בעצם משהו כמעט כמו 4 חודשים, ונותנים יותר דגש על כאילו לוחמה בשטח בנוי, כי אתה בדרך כלל נמצא בערים ובמקומות כאילו שיש בהם תושבים, ולא בלבנון, סוריה ועזה, אבל פשוט גם ממש הדברים שהם שונים מבדרך כלל, זה שאנחנו נחשבים תחת המשטרה, אז גם נותנים עיכוב על תפקידי משטרה, שבעצם יש לך סמכויות של שוטר, כי אתה גם בתוך ארץ ישראל, ולפעמים אתה מתעסק בפלילי, סמים, הפגנות, אז זה הרבה דברים כאלה.
מה, למה הקימו את מגב, איפה מגב בכלל פועל?
הקימו את מגב יותר כדי לשמור על גבולות בתוך ארץ ישראל, שזה, אם זה איו"ש, אם זה האזורים גם איפה שיש הרבה בדואים וגניבות, וגם בצפון מבחינה של חקלאות בלתי חוקית, או דברים שהם כאילו הברחות בגבולות של הצפון. ובמרכז הם בעיקר פועלים גם בגזרות של תל אביב מבחינת הפגנות, כי הם גם שוטרים וגם יש להם נשק והם לוחמים. כן, זה בגדול.
ואיפה הם פועלים? מה הגזרות של מגב?
יש מגב איו"ש, מגב ירושלים, מגב מרכז, מגב דרום, מגב צפון, מגב חוף ומגב אילת. בכל הארץ.
מה השוני בין כל אחד מהם?
באיו"ש, עיקר התעסוקה זה בכפרים, בין אם לעשות חיפושים בכל מיני בתים ולמצוא אמצעי לחימה, או לפזר כל מיני הפסדים של זריקת אבנים, או אם יש חיכוכים בין יהודים שגרים בהתיישבויות לבין פלסטינאים. בשאר הארץ זה הרבה גם פלילי מבחינת סמים, גנבות, משפחות פשע, וכן, בעיקר פלילי במרכז הארץ וכל האזור, והיוש פחאי.
למה לדעתך מגב הפך להיות ליחידה שיש עליה ביקוש בין הגדולים שיש בצה"ל?
אני חושבת שגם לאחרונה יש הרבה חשיפה מבחינת סדרות טלוויזיה, שזה מוסיף, וגם מהבחינה שאנשים, כאילו בני נוער, שרוצים לעשות משהו משמעותי, והם רואים את מגב תמיד בחדשות ובכתבות, והם מבינים עד כמה התפקיד הוא חשוב ויש לו המון עשייה, אז זה מה שגורם לאחרים לרצות אותו. ואני חושבת שיש גם כאלה שמאוד אוהבים את המדים ואת איך שהם נראים.
חשוב על מגב. איך הולך הטירונות? זה לא טירונות בסיסית כמו, זה לא טירונות כמו בצהל. איך הולך הטירונות במגב?
נכון. בגדול, הטירונות היא קודם כל מחולקת לפלוגות של בנים ובנות בנפרד. הפלוגות בטירונות הן לא מעורבות, רק אחר כך בסדיר משרתים ביחד. זה כזה מתחלק לחודשים שבעיקר, יש כזה חודשים של המון המון מטווחים, שעושים גם ירי לילה, גם בבוקר, גם במקומות שהם שטח בנוי כזה, עם כלים שהם דמה, זריקת רימונים, פיזור הפסדים, ממש לוקחים אותך מהדבר הכי בסיסי, עד לדבר הכי הכי חשוב, ואתה פועל עם כל מיני אמצעים, גם אמצעי ראיית לילה, גם איך מפעילים בכלל מכתזית, כאילו ממש דברים של משטרה וגם דברים של צהל. וכמעט תמיד יש מדסים בבוקר, הרבה הרבה תיזוזים האמת, לי זכור שפשוט היו בערב אוהבים לקחת אותנו ולהריץ אותנו ממקום למקום ושכיבות צמיחה. וכאילו על כל דבר שאתה לא עושה טוב, פשוט מוסיפים לך עוד ועוד כושר. והמון משמעת, זה גם משהו שזכור לי ממש.
איך לומדים להיות מגבניק? הרי ניתן דוגמה גזרת ירושלים, אתם עובדים בעיר עתיקה עם אזרחים, ואתם לא יודעים איפה יכול לקפוץ עליכם, מחבל. אז איך לומדים מזה? איך עובדים על זה?
בגדול תמיד מתעכבים איתך על ערנות, על איך שאתה נראה, זה בעצם איך שתופסים אותך מסביב. אם תיראה מרושל ולא עם עיניים כאילו וידיים על הנשק ועיניים מסביב, אלא פשוט תעמוד ותסתכל על הרצפה או תהיה בטלפון, אז ברור שלא תהיה מוכן. אז תמיד מתעכבים איתך על זה שאתה תמיד צריך להיות דרוך, ובגדול זה באמת פשוט לזכור מה לימדו אותך בטירונות מבחינת הירי ומבחינת סימנים מחשידים של כאילו איך לזהות אולי בן אדם שנראה לך חשוד ויכול להיות שיש עליו נשק. ועם הזמן אתה לאט לאט בשטח לומד את הדברים ויותר משתפשף.
ולמה את בחרת אישית ללכת למגב?
אני הייתי בי"ב בתקופה של כל המיונים וכזה להחליט מה אני רוצה לעשות, והגעתי למסקנה שפחות מדבר אליי תפקידים שהם יכול להיות במשרד או במקום סגור, ורציתי כזה להיות קצת מחוץ לבית ולהיות באווירה של כאילו אחווה ולוחמה, והרגשתי שזה המקום שהכי אני יכולה לתרום בו ולהשפיע. ונחשפתי לכל מיני סוגי לוחמה לבנות, ובסוף בדירוגים דירגתי את מגב הכי גבוה, וזה מה שקיבלתי גם.
ואת אשאל לכם, מה לדעתך החשיבות על בנות בלחימה?
אני חושבת שבשנים האחרונות, אני לא רוצה להגיד סתם מספרים, אבל כמעט 0.5% מהלוחמים בצהל הם גם בנות. שזה קודם כל מוסיף לנו בתור מדינה עוד לוחמים למערך. ודבר שני, בנות בעיניי יכולות ממש לעשות כמעט כל מה שבנים יכולים לעשות, ועכשיו גם נפתחו כל כך הרבה תפקידי לוחמה, הרבה יותר קשוחים גם לבנות, שזה רק אומר עד כמה בנות גם יכולות, וכמה מבינים את זה כבר במדינה שלנו. אז אני חושבת שכל אחת שרוצה וחושבת לעשות משהו שקשור בלוחמה, לגמרי יכולה, ולא צריך לוותר לעצמך.
מה יש במגב שמי שלא היה לא יבין?
שאלה טובה. אני חושבת שהפעילות שלנו היא כשלעצמה משהו שאחרים לא חווים, בין אם זה להיות בתל אביב ולהסתובב עם גם אקדח וגם נשק ארוך עליך, וללכת ברחוב שאתה גם יכול לעצור אנשים על סמים, אתה גם יכול לעצור פיגועים, כאילו יש לך את כל את כל הסל של היכולות והסמכויות, שזה משהו שללוחמי צהל אין בגדול.
ומה אפשר לספות בשירות במגב?
קודם כל, יש המון איפה להתפתח, יש המון קורסים שאפשר לצאת אליהם, קורס מדאגים, קורס קלעים, קורס יסמג, שזה קורס על אקדח, חדר כושר, כאילו אפשר ממש ממש להתפתח, ותמיד יש לאן לשאוף, ואפשר לעבור בין פלוגות, ואפשר לעשות כל מיני סוגי עבודה, אז כן.
במגב, יש יחידות יותר גבוהות שאתה יכול להתפתח מהם, להתפתח אליהם, לדוגמה יסם?
כן, בטירונות כבר נגיד, יש לך אופציה להגיע לגיבוש של ימאס, שזה יחידת מסתערבים, וגם אחרי זה, אם בסדיר אתה רוצה, אתה יכול לצאת לגיבוש, אפשר כמובן גם לצאת לקורס מקים, משם לצאת לקורס קצינים, יש המון המון לאן להתפתח, גם אחרי שמשתחררים עם הגב, אפשר לחתום קבע בכל מיני יחידות שקשורות למשטרה.
ומה הכי חשוב במגב, מה החשיבות שלו ביום יום במדינת ישראל, במיוחד בתקופה הזאת של מלחמה לדעתך?
אני חושבת שקודם כל לשמור על הביטחון השוטף של האזרחים שחיים בכל עיר ובכל מקום. בשביל העשירי אפשר לקחת את זה כדוגמה, שהרבה מהחברים שלי הוקפצו לאזורים של הקיבוצים ועשו סריקות, והם ממש פעלו כמו כל לוחם אחר. אמנם הם לא נכנסים לעזה, אבל בתוך המדינה יש להם חשיבות מאוד גדולה.
איפה את היית במגב?
אני שירתתי במגב חברון. בחברון יש את מערת המכפלה, מי שלא מכיר, זה המקום של אבות אבותינו שקבורים בו. זה בעצם מקום שהוא חשוב גם ליהדות, גם לנצרות וגם לאסלאם. המערה מחולקת לשתי חלקים. יש צד יהודי וצד מוסלמי, שבעצם יש אזור שבו רק יהודים יכולים להיכנס, ואזור שבו רק מוסלמים יכולים להיכנס, והתפקיד שלנו שם היה ממש להפריד ושלא ייווצר חיכוך, לשמור שם על הסטטוס קוו בין כל התושבים. כן.
מה היה הכי קשה בגזרה שלך?
אני חושבת ש... עצם זה שאתה בגזרה שהיא באמת מעורבת, שיש שם גם יהודים וגם פלסטינאים, זה משהו שיוצר את הקושי כשלעצמו, בגלל שכמעט כל משמרת שעמדנו שם בעמדות, נוצר חיכוך ויש זריקות של אבנים, שאתה צריך לדעת לתפעל, ואתה צריך בעצם לשמור על שני הצדדים בגדול, כי גם יש יהודים שמתחילים שם קטטות וסכסוכים, וכמובן שגם הפלסטינאים, פשוט צריך לשמור על המקום שהוא קדוש.
איך מקבלים, איך היה היחד שקבלתם היהודים?
היהודים רגילים, גם היהודים וגם הפלסטינאים שם רגילים אלינו, כי זה הקו הקבוע של מגב שם. אז בגדול, תמיד יש את האלה שמעריכים את זה שאנחנו שם ושומרים, ויש את האלה שגם מנסים קצת לעצבן ולהתגרות. בעיקר בחגים, נגיד, יש חגים... יהודים שמגיעים לשם המון המון מכל הארץ, כמו חיי שרה וכל מיני מועדים חשובים, והגזרה מפוצצת באנשים, וזה יוצר לחץ ויוצר המון בלגן, והלוחמים צריכים להתמודד עם המון דברים שהם לא ציפו להם.
אי פעם קיבלת יחס לא טוב, לא שווה מיהודים, ואם כן איך התמודדת איתו?
לא משהו שזכור לי האמת. האמת שלא, אין לי. משהו.
הכי טוב. ומה צריך לדעת לפני הכניסה למגב, לפני הטירונות, לפני הכל?
שזה לא הכל נוצץ, וזה לא המדים יפים, והעבודה קלה, ומסתובבים בתל אביב עם אקדח, או whatever. אתה לא יכול לדעת איפה תקבל את השיבוץ שלך אחרי הטירונות. אתה צריך לבוא מוכן לזה שיכול להיות שתהיה בגזרה קשה כמו ירושלים, שזה לעמוד וכל הזמן לצפות למחבלים עם אפוד קרמי כבד עליך, או היוש גם. ושצריך באמת לקחת את זה בחשיבות, שאתה שומר על חיים של בני אדם, והנשק הוא לא סתם, וצריך להקשיב טוב טוב למה שמלמדים בטירונות, ולדעת להתייחס בכבוד לכל בני האדם שאתה פוגש בדרך בסוף, כי השם שלך הוא מה שחשוב, והכל מצולם, וצריך לשים לב למה שאתה עושה, כדי שבסוף לא ישפטו אותך לרעה.
את מרגישה שהערכים שלך התחזקו מאז שנכנסת למג"ב?
כן, אני גם לפני שהייתי בצבא הייתי מאוד ציונית, ובגלל זה גם זה מה שגרם לי ללכת ללוחמה, אבל מאז שסיימתי ותוך כדי גם ששירתתי, הרגשתי עד כמה אני מחוברת למדינה, כמה אני רוצה לעשות בשביל המדינה ולשמור על האזרחים, ואני מרגישה שזה משהו מאוד חשוב לשייכות שלי בתור אזרחית ישראל, להרגיש שנתתי את החלק שלי.
איזה ערכים מנסים להביא לכם במג"ב?
יש את ערכי מג"ב, כמו שיש את ערכי צה"ל. אני חושבת שהם כמעט חופפים, משהו כמו 10, אם אני לא טועה. אני לא זוכרת את כולם, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל יש שם דברים כמו חתירה למגע, ורעות, ושמירה על חיי אדם, ופשוט דברים שגורמים לך להיות לוחם ראוי בעיניי.
מה הלמה שלך?
מה הלמה שלי? חושבת ש... פשוט כל כך הרבה עשו את זה לפנינו, וכל כך הרבה יעשו את זה אחריי, שמי אני שלא יעשה את זה? אז זה בגדול.
ומה היה הרגע הכי כיף שלך במג"ב?
יש כזה חלק בשירות שלוקחים אותך לאחרי, נגיד, זה כל פעם 4 חודשים של תעסוקה, שאתה לוחם ואתה נמצא בקו שלך וזה, ואז יש חודש של אימון. ובחודש של האימון תמיד יש כזה חלק של מטווחים כזה שבוע, ואז יש שבוע של סדח, שמטיילים כזה ומסתובבים בארץ עם כל הפלוגה שלך, וזה ממש זכור לי לטובה, כי אתה בכל מיני מקומות, וכזה עושים ערבי גיבוש, וזה ממש כיף. וגם ההרגשה שאתה כאילו חלק מפלוגה, שהחברים שם דואגים, ונגיד ביום הולדת פתאום מפתיעים אותך וחוגגים לך, אז... זה לא משהו שיש בכל מקום בצבא.
ונהפוך, מה היה הרגע הכי קשה במג"ב?
אני חושבת שהאינטנסיביות של המשמרות הייתה לי מאוד קשה, כי היו ימים שהייתי עושה שמירה של 8 שעות, חוזרת לבסיס לנוח 8 שעות, ואז עולה עוד פעם שמירה של 8 שעות, כזה לופ כזה שלא נגמר. שתוך כדי המשמרת גם יש משמרות לילה כמובן, ואתה לא ישן טוב, ויש כל מיני אירועים שאתה צריך לטפל תוך כדי המשמרת, אז זה משהו שהוא שוחק, וצריך ממש לקחת אותו בחשבון.
אוקיי, שאלה קצת קשוחה, אם תרסי אפשר לדלג עליה. אי פעם היית באירוע?
כן.
איך התמודדתי טוב אם אפשר שולט בזה אירוע?
זה ממש היה חודש אחרי שסיימתי טירונות, הייתי בעמדה במשמרת לילה, עמדה שהיא בעצם מפרידה בין הכפר הערבי לכניסה לאזור של היהודים. זאת אומרת שכל בן אדם שעובר שם צריך לעבור בידוק על ידי הלוחמים, על ידינו. בידוק במגנומטר הוא עובר, זה כזה חדר בידוק ממוגן, ואנחנו מאחורי זכוכית ממוגנת. ואחרי שהוא עובר את זה, אז הוא כאילו יוצא בקרוסלה לאזור של היהודים. והיה משהו כמו 1 בלילה, אני והמפקד שהייתי היינו בעמדה, והגיע מישהו בסביבות גילה 20 ומשהו, וניסה כזה לעבור אותנו בלי שנבדוק אותו, כזה, ניסה כזה להגיד לנו שלום וללכת מהר, ואז הוא הגיע כבר לקרוסלה בחוץ, ומה שמפריד ביני לבינו היה כמו דק כזה של עץ. ואני יוצאת אליו כדי לקרוא לו בחזרה, שיחזור לבידוק, למגנומטר, ובין החריצים של הדק הוא פשוט שלף סכין וכזה תקע אותם בין החריצים, והעיניים שלי היו ממש כאילו כמה סנטימטרים מהסכין, ופתאום כזה חטפתי אליהם, והמפקד שאיתי היה דובר ערבית, אז הוא קרא לו והתחלנו ממש לצוק עליו ולנסות לגרום לו להוריד את הסכין. הוא היה ממש מסומם גם, הוא לא רצה להוריד את הסכין וזה, ופתחנו נועל של פיגוע בעצם, של מחבל, ואז הגיע גם הממפה והגיעו עוד כוחות, ותוך כדי כזה פתחנו את השער כדי שנוכל להשתלט עליו, והממפה השתמש בנשק וירה לאוויר, ואז גם ירה לכיוון הרגליים שלו, הוא כאילו בסוף נוטרל, וזה משהו שממש זכור לי, כי זה היה כלום אחרי הטירונות שלי, וזה פתאום כזה גורם לך להבין לאן הגעת, וזה שכל יום פתאום יכול לקרות משהו כזה, ושממש צריך להיות ערניים. ואז זה ליווה אותי, כל השירות איתי, וזה לא פשוט בסוף, כי אתה כזה מבין שכל יום אתה כזה יכול פתאום, לא יודעת, להיפצע, ושאתה ממש צריך לקחת את זה ולהיות עם עיניים לכל הכיוונים.
עלה לך המחשבה מאז שרוב הסיכויים של סלט חיים של אנשים?
עכשיו שאתה אומר את זה, וואלה לא, לא עלתה לי המחשבה, כאילו בסיטואציה הזאת ספציפית. כן, בעצם כן עלתה לי המחשבה שאם הוא היה עובר, אז הוא היה מגיע לעמדות השניות שהן לא ממוגנות, ויכל לפגוע בחברים שלי. אבל מבחינת אזרחים לא חשבתי על זה, כי היה אמצע הלילה וזה, אבל הוא יכל לפגוע בחברים שלי לפלוגה, זה נכון.
ומה היה המחשבה שלך לאחר כמה זמן מזה? מה המחשבה שלך עכשיו?
מבחינת האירוע שקרה?
מבחינת האירוע, איך את חושבת שהיית מתפעלת, איך הרגשות שלך היו אחרי זה?
אני חושבת שתמיד אפשר לחשוב בדיעבד, אבל כשקורה משהו אז אתה קופה לפעמים, או כן מתפעל, אז תמיד אי אפשר לדעת עד שקורה המקרה. אם הייתי יכולה להחליט איך אני פועלת, אז כנראה שהייתי יותר פועלת באסרטיביות, ויותר, לא יודעת, לוקחת את הנשק וגם משתמשת בו, אבל ממש כאילו, זה הרגע הראשון שבו הבנתי שאני וואלה לוחמת, ווואלה הנשק שיש לי זה לא סתם, ומשם והלאה זה פשוט כאילו, הרגע שבו ממש כל משמרת שעליתי, הייתי עולה עם קצת פחד בי, ואז זה גם מה שטוב, כי אתה לא נהיה שענן.
אם היה לך את האופציה, היית מבטרת על להיות לוחמת?
לא חושבת. במהלך השירות כן חוויתי קשיים, וכן המוטיבציה שלי היו רגעים שירדה, והתעייפתי ונשחקתי, אבל גם כשהייתה לי האופציה לצאת ממגב בגלל בעיות רפואיות, החלטתי להישאר, ועדיין להיות חלק מהמערך של הלוחמה.
ואיפה, אם אפשר לשאול, איפה השביעי תפס אותך ובמיוחד את מגב?
אני בשביעי כבר הייתי משוחררת האמת, הייתי משהו כמו חצי שנה אחרי שחרור, כבר הייתי בעבודה אחרת ותפס אותי בבית האמת, ושבת בבוקר. ואת מגב, אני חושבת שזה שינה בכל צהל ומשטרה ומגב את כל מה שהכרנו עד היום. אני לא בדיוק יודעת להגיד לך, כי כבר לא הייתי חלק, אבל אני בטוחה שהרחיבו הרבה יותר את הפלוגות. אני יודעת שהיו הרבה פלוגות של מילואים אחרי. אני לא עשיתי מילואים, אבל במהלך השבי והשנה, שנה וחצי שאחריו.
ועשית אבל מילואים בכללי?
עכשיו, לאחרונה עשיתי מילואים, ממש בפברואר, שבוע לפני שהתחילה המערכה החדשה שהייתה עם האיראנים. הייתי חודש וחצי בערך. קראו לנו בגלל הרמדאן, שזה בעצם חודש של החג של המוסלמים, שתמיד נוטים להיות בו יותר התפרעויות וחיכוכים ופיגועים. אז רצו שנגבה קצת באזור של הערים המעורבות, לוד ורמלה. ואז שבוע אחרי התחילה המלחמה וכל הטילים והזקות, אז שינו לנו קצת את הצורת עבודה, והפכנו להיות כוח שקופץ לנפילות של טילים במרכז הארץ.
איך התמודדתם באמת עם הנפילות אז?
בגדול, היינו עובדים במשמרות של 12 שעות, 12 שעות משמרת, 12 שעות מנוחה, ואם היה תופס אותנו באמצע משמרת נפילה, אז היינו קופצים עם הרכב נוסעים לשם, והיינו אחראים על הכוח של בידוד הזירה, זאת אומרת שלא מכניסים אף בן אדם שלא קשור לתוך הזירה, מנסים להרחיק ומנסים להוציא כמה שיותר אנשים ואזרחים פצועים או לא פצועים, וזה הרגיש ממש שליחות, כי אתה מסתובב בערים, וזה היה תקופה שכולם היו מפוחדים, ורואים אותך על מדים, וכזה, ממש כזה, מסתכלים עליך עם עיניים נוצצות, ומצפים כאילו שאתה זה שתגן עליהם, אז זה הרגיש ממש משמעותי.
יש זירת נפילה שתפסה לך את העיניים?
יצא לי להיות בזירה, לא יצא לי להיות בזירות ממש קשות במשמרות שלי, יצא לי יותר בזירות של נפילות רסיסים כאלה ואחרות. היה פשוט איזה פעם אחת שהיינו בדרך לארוחת שישי, תוך כדי המשמרת, ובדיוק תפסה אותנו הזקה, ואחרי שנגמרה הזקה, אז אמרו לנו שנפלו רסיסים באמצע של כביש, אז היינו פשוט צריכים להגיע לשם, וממש כאילו זה באמת כזה ריסק את הכביש, והיו מלא אבנים ורסיסים כזה, והיינו צריכים להתחיל לבודד את כל התנועה, ולחכות שיגיעו לפנות את זה, אבל במזל אף אחד לא נפגע.
ואיך, מה היה לך המחשבות באותו זמן, באותו חודש וחצי?
אני יצאתי תוך כדי שהשנה עדיין המשיכה כרגיל בפנימיה, עוד לפני המלחמה, אז זה קצת בייס אותי לעזוב את החניכים שלי ואת הקבוצה שלי, גם כי זה היה כזה תקופה שהם יצאו בדיוק לגדנה, והיו אמורים לצאת למסע ישראלי, ורציתי להיות שם חלק איתם. אבל ידעתי שבגלל, אני הולכת בגלל משהו שהוא לטובה, אז זה גם, זה קצת הרגיע אותי, ואני גם חושבת שזה דוגמה אישית מאוד טובה לתת לחניכים, שרואים שהמדריכים שלהם עושים מילואים, ומשרתים בצבא, וזה משהו שאני בעיניי מאוד חשוב לי בתור מדריכה, שהחניכים שלי ירצו לעשות שירות משמעותי.
איך החניכים שלך באמת הגיבו, שאמרת להם שאת הולכת למילואים?
האמת שהם היו ממש חמודים, הם לא רצו שאני אלך, הם רצו שאני אבוא איתם לגדנה ולכל הדברים, שאני לא אעזוב אותם, אבל הם כזה ממש נראה לי תפסו ממני קצת יותר, וכזה לא האמינו, לפעמים כזה תמיד לא מאמינים שהייתי במגב, כי הם אומרים שאני נראית עדינה ולא כזאת שמרביצה לערבים במרכאות.
אני יודע, אולי הפרק הזה יש הנקס הזה.
יכול להיות.
ואם אפשר לשאול, האם הפחד נקרא לו, ואיך קוראים לזה, העריכות לפיגוע למחבל, לחשוד, משפיע עלייך עכשיו גם ביום יום?
האמת שכן. אני יכולה להגיד אבל שבמילואים הוא יותר השפיע עליי כשהייתי על מדים, כי כשאתה על מדים אתה הרבה יותר מטרה בשביל מפגעים ואנשים כאלה ואחרים, אבל אני יכולה למצוא את עצמי היום גם כשאני יוצאת למסעדה עם חברים, משפחה, יושבת בכיסא, כשאני רוצה שמולי יהיה כל הקדימה ואני לא יהיה עם הגב ליציאה או לכניסה למקום, בגלל שאתה באמת מבין עד כמה זה דברים שיכולים לתפוס אותך בכל רגע נתון. ואני חושבת אבל שלא רק אני, וכבר אנחנו חיים במדינה כזאת שכמעט כולנו נמצאים בדריכות תמידית כזאת.
תרצי גם ללמד את הדריכות בצורה הנכונה גם לילדים, לאחיינים, לחניכים ולבקללי?
אני חושבת שזה משהו שהוא נכון, אבל לעשות אותו בצורה שהיא לא גורמת לפחד שהוא כאילו מעבר למה שצריך, כי ילדים קטנים לפעמים לא בדיוק יבינו את זה, אז אני חושבת שצריך לעשות את זה בצורה שהיא חכמה, ואולי לחכות עם זה לגילאים מסוימים.
המשפחה והחברים והאחים וכולם הבינו בכלל מה עברת בשירות שלך? הבינו מה את עושה?
לא נראה לי שהם ממש הבינו, עד שאתה לא נמצא במקום שאתה נמצא בו אף אחד לא יבין, גם במגע וגם בכל מקום אחר בעיניי. אבל כן הם מאוד היו גאים בי וממש תמכו, ותמיד היו כזה, יש לנו חברה מגבניקית, הבת שלי מגבניקית, תמיד כזה עם גאווה כזאת, כן.
ואת בת לוחמת, מה את אומרת על בנות שמפחדות ללכת ללוחמה?
אני יכולה להבין אותן, אני לא דוחפת אף אחד שלא רוצה להיות לוחמת, אין ספק שזה מפחיד, לפעמים יש בנות שמרגישות שהן פחות מסוגלות, אני חושבת שזה לא נכון ושכולן מסוגלות, אבל שלא חייב בכוח, ויש עוד המון כמובן תפקידים שאפשר לתרום בהם בצורה משמעותית, וזה בגדול כן, אני חושבת.
מה הכי קשה בלהיות לוחמת?
נראה לי להיות אישה, יש חלקים שהם קצת יותר קשים מלהיות גבר, בין אם זה הזמנים האלה בחודש שאין לך כוח לשמוע אף אחד אם אתה מבין על מה אני מדברת, ובין אם זה פשוט באמת גם שפיזיולוגית לפעמים הגוף שלנו קצת יותר חלש בדברים מסוימים, אז אנחנו נדרשות ליותר מאמץ, אבל במקומות שמשלבים גם בנות, בדרך כלל הדברים הם מותאמים ומתחלקים בצורה שהיא הגיונית.
קרה לך פעם ששברת את הסטיגמה שהבנת, וואו, אני אישה לוחמת ואני יכולה הכל כאילו?
נראה לי פשוט במגב עצמו, אנחנו, בגלל שאנחנו עושות כמעט, לא כמעט, אנחנו עושות הכל כמו הבנים, אז זה הרגיש כאילו שאנחנו לגמרי לוחמות על מלא, ולא סתם שהם מתייחסים אלינו קצת שונה.
מה היחס בין בנים לבנות במגב?
חצי חצי פחות או יותר.
מרגישים בזה את השינוי בין הבנים לבנות, או שכל אחד אותו דבר?
לא מרגישים את זה בצורה שהיא חזקה, אבל כן אפשר לומר שבמקומות שיש שילוב בין בנים לבנות, אז זה גם יוצר קצת יותר בעיות וקצת יותר אינטראקציות מאשר מקומות שיהיו בהם רק בנים.
ובטרנות, האם לומדים גם קרב מגע ולוחמה?
כן, יש שיעורים של קרב מגע, ומלא מלא מטווחים שהם למדים אותך, כאילו יבשים כאלה שאתה פשוט מתאמן לעבור בין מצבים ולראות אחרי שעשית מאמץ גופני.
יש קושי בזה גם?
ברור, לי היה ממש קשה החלקים הגופניים והפיזיים בהתחלה, כי עד שאתה נכנס לזה ונכנס לכושר, אתה מרגיש שכל ריצה וכל שכיבה צמיחה שוברת אותך, אבל לאט לאט מתרגלים לזה.
ומה היה הרגע הכי קשה בזה? בהכנה, בתורנות, במדסים, מה היה הרגע שנשאר אתך בראש?
ממש, תוך כדי התורנות גם יצא לי להיות חולת קורונה, אז הייתי, היה איזו תקופה ארוכה שלא הייתי בתורנות, וזה גרם לי להיות קצת פחות בכושר עוד פעם, כי הייתי בבית והייתי חולה, ואז כשחזרתי והייתי צריכה שוב פעם לחזור לכושר הזה, אז זה שזה היה מעבר חד ממש, גרם לי לפתח שברי מאמץ ברגליים, ואז כל הסוף של הטירונות ממש סבלתי כשהיינו צריכים לעשות ריצות ודברים כאלה, והמפקדת שלי של הצוות ניסתה כמה שיותר להתחשב בי, אבל עדיין יש דברים שחייב לעשות, כי אם לא, אתה לא מסיים את הטירונות.
זה קשה קצת לא לוחמת, אבל מה את מקבלת מזה?
קודם כל אני חושבת שאתה מקבל חוסן מנטלי שלא תקבל במקומות אחרים, בין אם זה לסגור שבתות, ואני בטירונות שלי היינו סוגרים 28 קבוע בגלל הקורונה, אז אתה מתרגל לא להיות בבית, אתה מתרגל להיות חזק בכוחות עצמך, אתה מבין איך זה להיות בתוך פלוגה ואיך זה נגיד חניכים שלא לומדים בפנימיה ולומדים בבית ספר רגיל, לא יודעים איך זה לישון בחדר עם עוד אנשים. אז אתה ממש כאילו לומד הכל ואיך אתה יכול להסתדר בסיטואציות שלא יצא לך לפגוש בחיים שלך בעבר. וזה ממש מחשל בעיניי.
היה לך קושי בלישון בחדר עם עוד אנשים?
בהתחלה זה היה ממש קשה, היינו עד כאילו החודש הראשון היינו איזה 8 בנות בחדר עם מיטות קומותיים, ואז לאט לאט כזה היו בנות שהתחילו לנשור, אז החדר קצת נהיה ריק יותר והיה יותר קל, כי גם המקלחות עד שאתה כולה נכנסות וכל הדברים לוקחים הרבה יותר זמן, וזה היה קשה שאתה צריך כזה לוותר על הפרטיות שלך.
עשית קורס נוסף לקורס מגב?
בלי קשר לטירונות, רציתי לצאת לקורס מדאגים ולקורס מקים, אבל בסוף זה לא קרה ולא יצא לפועל בגלל בעיות שהיו לי בריאותיות.
ועכשיו, אם היה לך את האופציה, היית שרוצה לצאת לחניהם?
במהלך המילואים שאלו אותי אם אני רוצה לצאת לקורס קצינים במילואים, אבל זה דרש ממני גם שיהיה לי קורס מקים, ולא היה לי, אז זה לא התאפשר, אבל אני לא חושבת שהייתי רוצה עכשיו. אני בטוחה ושלמה כבר בכל השירות שעשיתי, ואיך שהיה זה מה שהייתי משאירה.
ומבחינת את המקום שלך עכשיו, בפנימיה, בחיים, את חושבת שזה משפיע עליך עדיין המגב?
כן, אני חושבת שזה קודם כל גרם לי להיות קצת פחות, בוא נגיד, עדינה או רגישה, בקטע חיובי, כן? כאילו לפתח קצת יותר חוזק מנטלי. וזה גרם לי גם להבין על עצמי כל מיני דברים, וגרם לך, זה גורם לך בכללי השירות הצבאי, לחשוב עמוק על כזה מי אני ומה אני ומה אני יכול לשפר בעצמי, וזה משהו אבל שתמיד הולך ומתחזק וכל החיים עוסקים בזה.
ואיך החברים שלך הגיבו לזה שאת לוחמת ועושה מילואים ומאגב ניקית ושומרת על הגבולות?
ממש העריכו אותי, הם כל הזמן גם היו בהלם, כי יש חברות שמכירות אותי קצת יותר קשוחה וידעו שמתאים לי להיות לוחמת, ויש חברים שמכירים אותי קצת יותר עדינה, אז זה כזה הפתיע אותם. אבל כולם באחד היו ממש גאים בי.
והסביבה, גדלת בנתניה, הסביבה, כאילו, איך היא התנהגה עלייך?
בנתניה, תמיד שהייתי חוזרת הביתה עם המדים וזה מהרכבת, אנשים לפעמים היו מסתכלים עליי בחיוך, לפעמים היו מציעים לי פלאפל, כאילו בחינם, כזה ממש מעריכים אצלי בעיר. אבל יש גם מקומות שפחות אוהבים אגבניקים, כי יש דעות חלוקות על זה שהם מתעסקים בכל מיני דברים שקשורים גם ליהודים, ואז כזה אנחנו מבחינתם בוגדים, ואיך אתם מפנים התיישבויות כאילו שהן כביכול לא חוקיות, ולמה אתם מפזרים הפגנות, וכאילו כזה חושבים שאנחנו נגדם.
נתקל פעם במישהו שלא תומך בבנות לוחמות?
יש בתוך החיל עצמו יותר בדורות של פעם, כאילו אנשי קבע המבוגרים יותר כאלה שזה קצת עדיין מוזר להם, כי הם היו רגילים, כי מגב הוסיף בנות לוחמות רק בשנת 95, לפני זה היו רק בנים, אז זה קצת היה להם מוזר, ויש כזה לפעמים דעות שוביניסטיות כאלה ואחרות, אבל החיל התפתח כבר להבין ולקבל את זה באופן כללי, תמיד יש את היוצא דופן.
ואיך את התמודדת עם היוצא דופן?
פשוט לדעתי זה להראות להם שאת אותו דבר כמוהם, כאילו, ואין שום דבר שאת לא יכולה לעשות שהם כן. וזה כן לפעמים תמיד להוכיח את עצמך מחדש, שזה שאת אישה לא אומר שאת פחות טובה מהם. אבל בסוף תמיד אין מה לעשות, בעיניי בנות זה העם החזק. אז אנחנו מוכיחות עצמנו.
וזה נתן לך יכולות לחיים?
כן, אמרתי את זה כבר נראה לי. כל החוזק הנפשי וגם הפיזיות וגם להבין שכאילו המדינה הזאת לא תעמוד בלעדינו ושצריך לעשות את זה.
ויש יכולת שסגת את מתחרטת שיש לך אותה?
אני חושבת שהפיגוע הזה שגרם לי לפחד ולהיות יותר דרוכה, זה משהו שאומנם הוא כן בא לטובתי, כי אז אתה מבין באמת איפה אתה נמצא, אבל זה גם גורם לך לערער לגבי הסביבה שאתה נמצא בתמיד, ולהיות תמיד עם עיניים לכל מקום, שזה בסה שאין לנו את התמימות הזאת במדינה.
אז נדין, מה היה לך הכי משמעותי בלהיות לוחמת?
אני חושבת שהכי משמעותי בעיניי זה שברגעים של כל החיכוכים במדינה ובשומר החומות ובכל פעם שיש איזה פיגוע או דברים שכאילו שומעים עליהם בחדשות ואתה כאילו רואה עד כמה זה משפיע עלינו בגזרות שלנו, אז זה שאתה חלק מזה ואתה בתוך התקופה הזאת, אתה חלק מהמערכות שקורות במדינה שלך, זה משהו שממש גרם לי להרגיש את המשמעות.
אז תודה רבה שהגעת. יש לך משהו למסור, למשפחה, לחברים, למי שמקשיב?
תעשו צבא. בעיניי זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות לעצמך. זה כן מלא בקשיים, אבל זה רק יגרום לך להתפתח יותר. ולא לוותר לעצמך אף פעם.
תודה רבה.
תודה רבה לך, פופקו.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.